סימן תוף ממח סעיף ג בחלקו השני של הסעיף. אומר השולחון אורך, ואם מחרו או נתנו לאינו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח, אף על פי שהישראל מכירו לאינו יהודי, ויודע בו שלא ייגע בו כלל, אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח, הדין הוא שמותר. כלומר, יהודי יש לו חמץ, והנה מתקרב חג הפסח, היהודי לא רוצה לבאר את החמץ. מהי העיצה שהיהודי יוכל לקיים את החמץ ושהחמץ יהיה מותר לאחר הפסח באכילה ובהנאה? אומר השולחן ערוך, יש העיצה שהיהודי ייקח את החמץ, ימכור או ייתן אותו לגוי, ואז לאחר הפסח הגוי יחזיר את החמץ ליהודי והחמץ מותר. כי בימות הפסח החמץ היה בבעלותו של הגוי. השולחן ערוך מוסיף עוד יותר. אף על פי שהיהודי מכיר את הגוי, היהודי מכיר את הגוי והוא יודע שהגוי ישמור לו על החמץ. בכל זאת, הדין הוא שהגוי מחזיר לו את החמץ לאחר הפסח, והחמץ מותר באכילה ובהנאה. כי בימות הפסח החמץ לא היה של היהודי, הוא היה של הגוי. וזה מה שאומר השולחן ערוך. ואם מחרו או נתנו לאינו יהודי, הוא מחר או נתן את החמץ לפני פסח לגוי, שמחוץ לבית, המשנה בו יסביר מהי כוונת השולחן ערוך שמחוץ לבית. קודם הפסח, אף על פי שישראל מחרו לאינו יהודי, אף על פי שישראל מכירו לאינו יהודי, ויודע בו, היהודי מכיר את הגוי, יודע שהגוי לא ייגע בו, לא ייגע בחמץ, אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח, ולאחר הפסח הגוי יחזור ויתננו לו מותר. חמץ מותר לאחר הפסח, כי בימות הפסח הוא היה בבעלות הגוי. המשנה בו מוסיף, דבר ראשון, שאיזה קניינים הגוי קונה, על זה נלמד לכמון. עוד אומר המשנה ברורה, מהי כוונת השולחן ערוך שמחוץ לבית, לאינו יהודי שמחוץ לבית? נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן י"ב. כתבו האחרונים, שאין קפידה בגוי גופה אם הוא דר בביתו או לא. גם גוי שדר בביתו, גם גוי שמשרת את היהודי והוא דר בבית של היהודי, היהודי יכול למכור לו את חמצו לפני פסח. אלא עיקר הקפידה שיוציא הגוי החמץ מבית ישראל. אבל אקום גופה, אפילו הוא משרת לישראל ודר בביתו, לסלון בו. הגוי יכול להיות גוי שגר בבית היהודי, אבל צריך שהגוי יוציא את החמץ מבית היהודי. ומה שיצריך הוא אוכל להוציא החמץ מרשותו, אף על פי שמחרו כבר, והוא אצלו פיקדון באלמה, הוא בלא אחריות. הוא באלמה לא ימצריכין אין בכי היגב נעל המחיצה באלמה. חמץ של גוי. יכול להיות ברשותו של היהודי בימות הפסח. היהודי צריך לעשות מחיצה בפניו. אם כן, למה כאן צריך להוציא את החמץ ברשותו של היהודי? למה שהחמץ לא יישאר בביתו של היהודי? אומר המשנה ברורה בשם החוק ינקב, שגם כאן הדין הוא שהחמץ יכול להישאר בבית היהודי. מה שהשולחן ערוך אומר, שמחרו נתנו לאינו יהודי שמחוץ לבית, קודם הפסח, זה בכדי שהגוי יעשה קניין. על ידי שהגוי מוציא את החמץ מרשותו של היהודי, הוא מושך את החמץ, ובכך הוא קונה את החמץ. אחר כך, אחרי שהוא קנה את החמץ, הוא יכול להחזיר את החמץ לבית של היהודי. כך דעת החוק ינקב. אבל, כמה אחרונים כתבו דאוכם מגרגורה, כאן, את אותו חמץ שהיהודי מוכר לגוי לפני פסח, צריך בדווקא להוציא מבית היהודי. אף על פי שחמץ של גוי יכול להישאר בפסח בבית היהודי, כאן זה גרוע יותר. ולמה? דכיוון דעיקר החמץ יודע הגוי שהוא של ישראל, ולא ייגע בו. אף על פי שכנעה הוא לו, מחזיק החמצו של ישראל אם היה בביתו. החמץ הזה, מכיוון שהגוי יודע שהוא חמצו של היהודי, אם הגוי לא יוציא את החמץ מרשותו של היהודי, נראים הדברים כמו שהחמץ הזה של היהודי. מחזיק כחמצו של ישראל. וגם איקה למיכה שמה יבוא לאוכלו, דכיוון דדידי אבי מי קורא לו בודיל מיני. שתי סיבות לומר שאת החמץ הזה צריך בדווקא להוציא מבית היהודי. הסיבה הראשונה, כי אם הוא לא יוציא מבית היהודי זה נראה כמו שהחמץ של היהודי, כי סוף סוף גוי יודע שבחמץ הזה הוא לא ייגע, וגם סיבה נוספת, היהודי עלול להיכשל ולאכול את החמץ הזה. אף על פי שכל חמץ של גוי לא חוששים, כאן החמץ מעיקור ראיה של היהודי. ולסברה זו, אפילו אם מחד לו בביתו זווית בפני עצמו שעושה מחיצה עשרה, נמי לא מעין אלא צריך בדווקא להוציא את החמץ מרשותו של היהודי. וכתבו האחרונים, דים יש לו חמץ הרבה ואי אפשר לו להוציאו מביתו. השולחן ערוך אומר שצריך להוציא את החמץ מבית היהודי. מה הדין? אם יש כמות מרובה של חמץ, אי אפשר. קשה מאוד להוציא את החמץ מהבית של היהודי. מה יעשו? ימכור לו גם החדר, שהיהודי ימכור במחירת החמץ לגוי לא רק את החמץ, אלא גם את החדר בו החמץ מונח. ממילא נחשב הדבר כמו שהחמץ יצא מרשותו של היהודי, החמץ בחדר שמכור לגוי. ואבי כמו שמכר לו, חוץ לביתו, וקניין החדר הוא בכסף עם שטר, וצריך למסור למפתח של החדר שמונח בו החמץ, כדי שהגוי יוכל להיכנס לאותו חדר מתי שהוא רוצה וליטול את חמצו. או, גם אם היהודי לא מסר לגוי את המפתח של אותו חדר, שיאמר לו היהודי, בכל עת שתרצה, תוכל לקח המפתח מהחדר ולהיכנס בו, וליטול את חמצך. ואיסור גמור הוא להניח שום חותם או מסגר על החדר או על החמץ, כדי שלא יוכל הנוכרי ליטול אתך החמץ. דמוכח מזה, אם היהודי סוגר את החדר שבו החמץ נמצא, אם היהודי סוגר את החדר עם החמץ שאותו הוא מכר לגוי, ולא מניח לגוי להיכנס אל החדר, הוא מראה שכל המחירה היא ארומה באלמה, ואז, גם לאחר הפסח, אפילו בדיעבד, אסור החמץ. דלו יסום חודאי תדאגוי, ומכל מקום, אם בתחילה מחר כדין, ואחר כך נתן מסגר על החדר או חותם על החמץ, אף שאסור לעשות כן, אין החמץ נאסר בשביל מה שעשה שלא כהוגן אחר המחירה. אם היהודי לא נותן לגוי בשעת המחירה את המפתח, אז המחירה לא חל אפילו בדיעבד. והחמץ שכביכול נמכר לגוי אסור לאחר הפסח. אבל אם בשעת המחירה היהודי נתן לחמץ, היהודי נתן לגוי את המפתח, אף על פי שאחר כך היהודי ניח איזשהו סגירה על החדר, בדיעבד זה מועיל. נו, ואחרי פסח מה קורה? לאחר שהחמץ נמכר ויצא מהבית של היהודי בימות הפסח, לאחר הפסח יחזור הגוי ויתננו ליהודי את החמץ, והחמץ מותר. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' ג', ואם הנוכרי אינו רוצה להחזיר לו, אסור לתבוע אותו בדיניהם, או לקוף אותו כשאר כפיות. למה? כי החמץ שלו, החמץ נמכר לו, הוא לא חייב להחזיר את החמץ ליהודי. ואם נתן לו רק מקצה הדמים, אם הגוי שילם לו רק על חלק מהחמץ, והוא נשאר חייב לו כסף על החמץ, והשאר זקף עליו במלווה, ואינו רוצה לשלם לו המותר, בוודאי מותר לתבוע אותו בדיניהם שישלם לו המגיע לו, או שייתן לו החמץ בתורת השלומים על חובו. אם הגוי לא שילם לו על החמץ, ודאי שמותר לו לתבוע אותו. אבל אם הגוי לא רוצה להחזיר לו את החמץ, הוא מוכן לשלם לו על כך, אבל את החמץ עצמו הוא לא מוכן להחזיר, אי אפשר להכריח אותו. כי החמץ של הגוי, הוא יכול להכריח אותו לשלם לו את דמי החמץ, אבל לא את החמץ עצמו. כתבו האחרונים דאסור לישראל אחר לקנות החמץ מן העקום אחר הפסח, ואם קנה צריך להחזיר לבעלים הראשונים. אסור לישראל אחר לקנות את החמץ הזה, כי יש זכות קדימה לישראל הראשון. ואם שלם לעקום יותר מן הראוי לתת באופן כזה, אינו צריך להחזיר לו אלא כשיעור שראוי לתת. אם היהודי השני קנה את החמץ ביותר ממה שראוי לתת על אותו חמץ, היהודי הראשון, דהיינו הבעלים המקוריים של החמץ, לא צריכים להשיב לו יותר מהשוויות האמיתית של החמץ. יש כאן עוד נדון במשנה ברורה, בסעיף קטן י' שזה הכל מחירה לגוי, אבל מחירה לישראל מומר אינה מועילה. ישראל מומר הרי הוא כיהודי לכל דבר. אדם שמחר את חמצו ליהודי מומר, לא רק שאדם שמכר את חמצו ליהודי מומר, המוכר עובר על כך בלפני עיוור, והחמץ אסור לאחר הפסח. בכל זאת אומר המשנה ברורה שאם הוא טעה, אז הוא יכול לקבל את דמי החמץ, את חליפי החמץ. יש להתיר למקום הפסד מרובה, לומר למומר שיחליף החמץ עם מקום על חמץ אחר, או שאם קראנו, ויהיה אותם החליפים האדמים מותרים כמו שנתבאר.